טוב, ערב טוב. אנחנו שוב בשיעור תניה, ברוך השם, פרק ט' זין. המשך של מה שלמדנו כבר בפעמיים האחרונות, בשני השיעורים האחרונים. ואומר פה בעל התניה, ואהבת השם בליבו, בחלל הימני, בחשיקה וחפיצה, לדובקה בו בקיום המצוות דאורייתא ודרבנן לתלמוד תורה שכנגד כולן. זה ראינו כבר בפעם הקודמת. ויתר על כן, צריך לידע כלל גדול בעבודה לבינונים, שגם אם אין יד שכלו ורוח בינתו משגת להוליד אהבת השם בהתגלות ליבו, כן, שזה מה שהיה האידיליה, זה האידיאלי. אם הוא מגיע למצב שהוא ממש מצליח להוליד אהבת השם בגלוי בליבו, זה מאותו רגע ואילך עבודת השם שלו מתעלית לדרגות שלא יתוארו. זה בינוני, כן? כי הוא עוד לא גמר לי להיאבק ביצר הרע, כן? החלל השמאלי שלו עדיין יש לו שם את היצר הרע, אבל עבודת השם שלו היא בהתעלות, כי הוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא. מרגיש את הקדוש ברוך הוא, זה, והיכולת הזאת להגיע להתעוררות.
מה הכוונה של הרב שהוא אומר בהתגלות?
בהתגלות הכוונה במוחש, שהוא ממש מרגיש את זה. כי יש, תכף נראה את זה גם בהגהה, יש אפשרות שבן אדם מרגיש את הקדוש ברוך הוא, אבל בתת מודע, לא הוא עצמו, הנשמה שלו מרגישה. אז יש משהו, הוא מרגיש התעלות, יש לו מקרים שבהם הוא באמת מרגיש שצריך דבקות או חיבור לקדוש ברוך הוא. בתפילה, במקרים מיוחדים, אגב, גם בתפילה זה בכלל לא דבר כל כך פשוט, כי אדם מתפלל. כמה פעמים באמת בן אדם מצליח להגיע להכרה מוחשית שהוא ניצב לפני הקדוש ברוך הוא. מה שהוא קורא פה בהמשך, והנה השם ניצב עליו. אדם מגיע להכרה כזאת, גם הרמח"ל דיבר על זה, בצורה אחרת קצת. אבל זה דבר מאוד קשה. בדיוק עכשיו, בתפילת ערבית, חשבתי ככה על מה שאנחנו הולכים ללמוד פה בשיעור, אמרתי, בואו נראה, הנה, אני עכשיו ניצב בתפילת ערבית. זה לא פשוט להגיד, כן, אתה עכשיו לפני הקדוש ברוך הוא. ברור שאתה יודע שאתה לפני הקדוש ברוך הוא. בהכרה, בידיעה, הכל ברור, הכל ידוע, אבל לתת לזה, לגרום שזה באמת ישפיע ויעורר, פתאום אתה תתרגש, יו, אני נפלא כזאת, אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, וואו. זה לא פשוט להגיע למדרגה כזאת, זה מדרגה. זה לא פשוט. שכוח. ברוך אתה ה' אלינו מלך העולם, הכל נהיה בדברו. זה נקרא בהתגלות. האמת שאני...
שהוא מרגיש את זה בדרבה.
אמרתי את זה גם בפעם הקודמת, וכבר שלפני כן. הפרק הזה שאנחנו עוסקים בו הוא פרק מאוד קשה. למה הוא קשה? מכיוון ש... זה לא כל כך קל לדמיין אפילו את המדרגה שעליה מדבר פה האדמו"ר הזקן. בדברים אחרים אתה יכול לדמיין. גם לא כל כך בקלות, יצר טוב, יצר רע, כן מרגיש, לא מרגיש, כן. אבל יש לך איזה תחושה עמומה. פה, אם אתה לא שם, אתה לא קיים. זאת אומרת, או, שלום עליכם, שלום עליכם, שי. ברוכים הבאים, ברוכים הבאים, בבקשה. יש איזה מאמר הומוריסטי שנדמה לי שמייחסים אותו, חלק ייחסו אותו לוודי אלן, שכרגע הגיע לכותרות בנסיבות לא כל כך חיוביות.
זה כבר היה פעם.
אבל אני חושב שהמקור זה האחים גראוצ'ו מרקס. לא משנה בדיוק, אבל הוא אמר אני לא רוצה להיות חבר במועדון שמוכן לקבל אותי לשורותיו. בעברית זה קצת קשה לך, נכון, יעקב?
כן.
כן. אומר, אני לא רוצה, לא מוכן להיות חבר במועדון שמוכן לקבל אותי בתור חבר. כי אם הוא כבר מוכן לקבל אותי בתור חבר, אני לא רוצה להיות חבר שם, כי זה לא מספיק אקסקלוסיבי. כן? זה כאילו משפט שסותר את עצמו. אבל זה גם פה אותו דבר. זה ממש ככה בתחושה שלי, זה כמובן לא קשור לבעל התניא. הוא הבין בדיוק, אבל התחושה שלי זה שזה, אם אתה לא נמצא שם, אתה לא מבין מה הוא מדבר. זה תיאורטי. כן? כי מדובר פה במדרגה. זה מדרגה של בן אדם שמרגיש את האלוקות, במוחש.
זה נכון שזה לא המקרה הרגיל.
כן, זה לא.
יש רגעים בודדים שנדמה לנו שאנחנו מרגישים משהו.
כן, וגם אז אתה לא בדיוק יודע איפה אתה בסולם. בסקאלה, כמה אתה באמת התעלית באותו רגע, אתה לא יודע.
אי אפשר למדוד את זה.
אני אומר, אי אפשר למדוד את זה, אבל אתה גם יכול מצד שני להיות אובייקטיבי, ולומר, ולהיות אמיתי עם עצמך, ולהגיד, תראה, להרגיש שאתה רוצה לעבוד את השם בחשיקה וחפיצה, וזה בוער בתוכך, זה לא קל. זה לא, לא קל. עכשיו, מה ש... הוא אומר כאן, אני החלטתי שאני, לא, אפשר לפרק הזה להתעכב חודשים, חודשים, באמת, זה פרק מאוד מאוד מעניין ומאוד עמוק, כי הוא נכנס פה לנבחי הפסיכולוגיה של האדם היהודי. זה לא פשוט, לא פשוט, ממש, נבחי הנפש. אז אפשר פה לדבר על זה באמת המון, אבל אני חשבתי שאנחנו פה נתקדם, כן, אחרת אנחנו פה יכולים להישאר עם הפרק הזה עוד הרבה זמן, כן. אבל כמו שאומרים, וייטר, וייטר, כן, צריך להתקדם על. אז נאמר פה שלב העניין זה השאלה, האם אדם מסוגל לעורר את עצמו להתעוררות רגשית על ידי מחשבה שכלית?
זה לא הכל ככה?
לא, לא פשוט בכלל.
רק על זה שכלית?
לא, יש הרבה דברים שהאדם תופס באמונה שלו, ברגש. אומרת, יש לו דרגת רגש מסוימת. דרגת רגש מסוימת, שבה הוא נמצא. בה הוא נמצא, כי ככה זה הוא הגיע לשם, הוא... כמו שאמרנו מקודם, הוא מגיע לתפילה. מגיע לתפילה. אז יש לו איזו התרגשות מסוימת לקראת התפילה, הוא מתכונן, הוא מתפלל בדבקות, כן, וכו'. אבל האם הוא באמת מגיע למצב שהוא עכשיו מתקשר עם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, והוא כולו אחוז אימה ופחד ורטט וזיע מפני המעמד הגדול, והוא כל מילה אומר... כשוקל מרגליות.
זה לא רק בגלל השכלי?
לא.
אלא זה יכול להיות...
זה בא מבפנים. זה הטבע של הנשמה היהודית. יש לה את זה בפנים. כשבן אדם מתפלל, זה יוצא לבד החוצה. זה לא בגלל מחשבה. אם זה מגיע בגלל מחשבה, זה כבר דרגה יותר גבוהה. והבינוני, זו אותה דרגה שמסוגלת לבוא ובכוח המחשבה לבוא לחשיקה וחפיצה בכל מצווה ומצווה שהוא עושה, בכל דבר שהוא עושה בעבודת השם. מה זה תלוי? יש פה הרבה מאוד דברים, כי בן אדם הרי יש לו את האשליה שהוא שולט במחשבה שלו. אדם חושב. אנחנו ההומו סאפיינס, כן? האדם החושב.
אני חושב, אני קיים.
כן, זו שטות מוחלטת, אבל ככה הוא אמר. כן, מי שאמר. הוא היה כופר מוחלט, כן? ידידינו הזה שאמר את מה שאמר. הוא היה אדם חכם, אין ספק. במושגים חילוניים, היה אדם חכם. אבל אדם חושב, והמחשבות שלו מובילות אותו לכל מיני מחוזות כאלה ואחרים. השאלה היא, האם הוא מסוגל, האדם היהודי, מסוגל להביא את עצמו להתעוררות אמוציונלית כתוצאה מהמחשבות האינטלקטואליות שלו, מההגיגים, מהמחשבות. היום מחשבות, מחשבה זה בדרך כלל דבר קר, זה עובר דרך הראש. הראש הוא קר, הוא מנתח, הוא חושב כך, אחרת. רגש זה יותר עניין של הלב. לא, כפשוטו, אבל אדם אוהב, שונא, כועס, שלב, שמח, זה עניין שבלב. השאלה היא, מה בן אדם מסוגל לעשות את הלינקג', את החיבור בין שני הדברים, שעל ידי מחשבה שרצה אצלו במוח, הוא יבוא לידי התעוררות בלב.
או מה שקורה בתוך הלימוד התורה בעצם.
זה מה שצריך לקרות. השאלה אם זה באמת קורה.
אם אנחנו
פוגשים קטע שמעלה
אותנו, זה קורה מלב או מהראש?
הלימוד התורה
זה בראש, לא?
אז אתה
שואל,
אם אפשר לעשות לינקג' שיעלה לך מהלב ומהראש.
מה אתה מתכוון? אוקיי, אתה לומד משהו, בסדר, ומה זה גורם?
הבנת טוב את הסוגיה.
הבנת טוב את הסוגיה, ואז מה קרה?
אז הוא מתרגש.
קודם כל.
אז יש לך שמחה.
כן, שמחה.
יפה. אתה שמח בזה, שהקדוש ברוך הוא זיכה אותך,
פיצחת איזה משהו ש...
לא,
היה לך סייעתא דשמיא. ידיע, עצם מה זה, זכית להבין. זכית להבין.
אפילו שזה לא היה משהו של הפעלת כוח של בינה או כוח של חוכמה, לא. היה דבר שלא הייתי יודע, עכשיו אני יודע. עצם הידיעה הזאת, זה הרבה.
זה נכון. אבל פה הוא מדבר על מחשבות שהן לא מחשבות בלימוד התורה, אלא מחשבות שהן ממוקדות בגדלות הבורא. בגדלות הבורא. שהוא חושב על גדלות הבורא, והדבר הזה מעורר אותו לעבודת השם בדרגות גבוהות יותר ממה שהוא עושה כרגע. מה ש... מסתבר שמסתתר כאן בין השורות, ודיברנו על זה קצת, זה המון עניין של היכולת התפיסתית, התחושתית, האמוציונלית של האדם. זאת אומרת, יש אנשים שמסוגלים לזה, ויש אנשים שכל החיים שלהם, כמה שהם לא ינסו, לא יגיעו למדרגה הזאת. לא שבאים אליהם בטענות. כל אחד צריך להתאמץ. אבל לא משנה כמה הוא ינסה, הוא לא יגיע למדרגה הזו. למה? לא. ערב טוב.
אין לו סייעתא
דשמיא? לא סייעתא דשמיא. הסייעתא דשמיא שלו זה בשביל לעשות את מה שהוא מסוגל למצות את היכולת שלו. אבל את היכולת לעשות את זה אין לו. למה?
מה, יש מצב שהוא נעול?
כן, נעול, כן. קודם כל, לא, זה מצב שכבר נפגשנו בו כמה פעם. היינו שלכל בן אדם יש איזה תקרת זכוכית. למה הבינוני אף פעם לא מגיע להיות צדיק? הוא צריך להשתדל. מן הסתם, ודאי היו בינונים שהגיעו לדרגת צדיקות. אה? סרואג, נכון? ישראל, ישראל, שמח באשם. בטח באשם. אתה לא יודע מי זה? אל תצטנע. אבל ודאי שיש, אבל זה לא הכל, זה לא כולם, אחרת לא היו בינונים, כולם היו נהיים צדיקים, כתוב, עמך כולם צדיקים, אז זה לא כל כך בפשט הזה, כן? צדיקים גמורים. אז יש אנשים שאין להם את זה. למשל, אתה אומר למישהו, תשמע, תדמיין לך איזה עניין. יש אנשים שכוח הדמיון שלהם הוא מאוד משוכלל, ויש אנשים שכוח הדמיון שלהם מאוד מוגבל. יש אנשים שהם יכולים להיות אנשים מאוד חכמים, זה בכלל לא משנה. אבל הדמיון אצלם מאוד מאוד נמוך. הוא לא מסוגל לראות דברים גדולים, להתפעם ממשהו. כן, זה יכול לראות משהו ולהפתיר איזה הרם, קרירה כזאת. כן, לא מרשים במיוחד. מה כבר יש פה? כן, אדם יכול להסתכל על איזה נוף יפה. נמצא באיזה פסגת הר. כן, עקיבא? שב. הוא שומר הסף. כן, אדם יכול להיות למשל בפסגת הר ולראות איזה נוף נפלא. טוב, ערב טוב, ערב טוב, ערב טוב, ברוכים הבאים. ברוכים הבאים.
נמצאים.
כן? אז אחד אומר, וואו, איזה נוף מדהים. מה רבו מעצך השם? ככה, זה נפלט לו. אוה, איזה יופי. אבל לא סתם איזה יופי. מה רבו מעצך השם? שני אומר, כן, כבר הייתי במקומות כאלה. לא משהו. מה? השבר הסורי-אפריקני זז פה קצת, עשה פוערים ובקרות, זה מה שנהיה פה. זה טבעי, ממש פה להתפעל. ממש פה להתפעל. יש קערים, קצת פה, קצת שם, קצת דשם, קצת עצים, כמה נהרות שזורמים שם באמצע, זה אגם שם תקוע. What's the big deal? אחד לוקח איזה קריר נמוך, לא מתפעם, שאני אומר, וואו, מה רבו מעשיך השם? אם אני יכול לספר סיפור על אחי, כן, שיהיה בריא, הוא, כל המשפחה שלנו הוא הטיפוס הרציונלי. אצלו הכל מאוד מאוד מדוד, מאוד שכלי. כן, מאוד שכלי. אבל הוא סיפר לי שלפני כמה, לפני שנתיים, הוא עשה יחד עם אחיין שלי טיול לאברסט. להימאליה. כן, להימאליה. הם הגיעו שם, כמובן לא לאברסט, לפסגה, כן. טיפסו שם לזה, והוא אומר, שבאיזשהו שלב הוא ראה שם כזה נוף, הוא אומר, לא הרגיש בכלל, אבל המילים שנפלטו לו מהפה, מה רבו מעשיך השם? אחה, איזה התפעמות. רציונלי, רציונלי, אבל משהו, כן, איזה התפעמות. לא כל אחד זה ככה מדבר אליו. אז זה מה שהוא אומר כאן. יש, זה אותו דבר כמו לשמוע מוזיקה. יש בן אדם שמשמע מוזיקה, הוא נסחף עם המוזיקה. אני חושב לך, זה שבילו, זה חבל על הזמן, זה עתון. אני שומע, בסדר. יודע, מקסימום לשיר איזה כמה שירים, וגם אותם הוא כנראה מזייף בקולי קולות, וכל השאר לא מדבר אליו במיוחד, לא מתרגש במיוחד ממוזיקה, גם אם היא שמימית. לא גורם אצלו לאיזה רטט. אנשים נפעמים. במילים אחרות, מה שזה אומר, זה שיש הבדל בין האנשים. יש הבדל בין אנשים. לא כל בן אדם, אותו דבר, וכמו שאמרנו, לעתיד לבוא, בכל מה שקשור לתפיסה של הקדוש ברוך הוא, כתוב, הנה אלוקינו, זה קיווינו לו ויושיענו. כן? אלוקינו זה, יצביעו עליו. זה הדרגה הכי גבוהה של תפיסת אלוקות שאפשר להגיע, שאתה לא חושב ולא מדמיין ולא נדמה לך ואתה לא מאמין ולא צריך להשתכנע ולא מטרידות לך שאלות בריאת העולם, מתי בדיוק הייתה, כן, לא, תפיסה כזאת, אז כל ההבלים זזים הצידה, אין הקדוש ברוך הוא, זה אלוקינו, כמו שאמרו בקריאת ים סוף, זה כלי ואנזר, זה, הצביעו באצבע, התינוקות במאי אימם, הצביעו, זה אלוקינו, כך אומר המדרש. זאת אומרת, במצב כזה, אין עניין של אמונה, זה עניין של ודאות. עכשיו, זה דרגה שאנחנו כמובן לא נמצאים בה, וצריך לומר שבאופן טבעי, אנחנו גם לא נגד האינטרס שלנו להיות בדרגה כזאת. כמה זה נשמע מוזר. כיוון שאם אתה בדרגה כזאת, אז נקלה ממך הבחירה החופשית. אתה כבר לא מאמין, אתה כבר לא עושה מצוות כי אתה מתגבר על איזשהו יצר. יצר באותו רגע נע, אתה ראית את הקדוש ברוך הוא. איזה יצר כבר יכול להישאר אחרי זה? כל היצר, הכל זז הצידה. היום יש לך יצר, שותה לך מחשבות בראש. ומי אמר שהדתיים האלה צודקים? יש הרי גם אנשים חכמים מאוד שאומרים שאין אלוקים. אולי הם צודקים, רחמנא ליצלן. של פרופסורים חשובים, מאוד, אנשים מאוד מאוד חכמים באקדמיה, כתבו הרבה ספרים נפלאים, שהם לא דתיים. מה, הם כאלה טמבלים? אולי הם צודקים? זה יצרה, מתוחכם מאוד. מתוחכם מאוד. אומר לך גם, תשמע, בוא, תשמע, אתה יהודי בסדר, אתה 20% מהזמן אתה מקדיש לעניין תורה ומצוות, נכון? אני מתפלל בבוקר, מתפלל מנחה, מתפלל ערבית, הולך בשבתות לבית הכנסת. סוכות, אתה בונה סוכה, יום כיפור אתה צם, שבת אתה שומר שבת, אז אתה כנראה בסדר. שער ה-80% שהדתיים האלה לא התערבו לי. זה אני עם הצרכים שלי, שם זה לא, שבחו לא נכנס שם. זה תשאיר בשבילי. אני עושה איתך עסקה, קדוש ברוך הוא. 20% זה בשבילך, 80% בשבילי. Fair enough, נכון? למה לא?
אתה רוצה
עשר,
אני
נותן לך... כן, 20%, כן? זה הרי מה עושה? כן, זה הוגן. אז 80% האחרים, אז אל תתערב לי. זה שלי. אני עושה מה שאני רוצה. זה גם מצא של היצר. אבל אם בן אדם היה מרגיש בלוקות, פול צעד ושאר, הלך איתה הקדוש ברוך הוא, מה, היה מעיז להגיד דבר כזה? עוד מה שהוא היה עושה, מרגע שהוא פותח את העיניים, עד רגע שהוא סוגר אותם, תרתי משמע, גם בבוקר בערב, וגם שהוא פותח אותם עד שהוא עוצם אותם לתמיד, כן? עד שבא יומו. הוא היה עובד את הקדוש ברוך הוא, לא היה מעניין אותו הרי כלום. כלום. מה? נשאל את עצמו, ממה אני אתפרנס? מה תגיד אשתי? מה יגידו הילדים? וזה לא מעניין. זה גרגיר חול לעומת הקדוש ברוך הוא, כל השיקולים. הם מיד נעלמים. מה? הקדוש ברוך הוא אזן את הכל. מה, יש לך ספק? הנה הקדוש ברוך הוא, יזום אותי. הוא אזן את הכל, אני מאמין בזה. אז מה אתה דואג? אז אני עכשיו, מה, אני כל רגע צריך קיים תורה ומצוות. יש סיפור בעלי המוסר, על סיפור דמיוני קצת, כן, אבל הוא מובא בהרבה מספרי המוסר, שבעיירה אחת קיבלו מסר מצדיק של שעה אחת כל המתים שקבורים בבית הקברות של העיירה עומדים לצאת החוצה. ואחרי זה לחזור. לשעה אחת. לקראת השעה הזאת כל העם עומד בכניסה שם לבית קברות. לראות כל אחד את הזידה שלו, את הטטה שלו. ולעומדים בעיקון. והנה בשעה היהודה, באמת, כל הקברים נפתחים וכל המתים יוצאים החוצה. וכל האנשים שם רצים, אבא, אמא, זיידה, טאטה, סבתא, סבא, כל אחד עם הקורב שלו. רצים ככה בידיים פתוחות והם מתפלים שהמתים לא שמים לב אליהם בכלל. הם רואים שכל המתים רצים במהירות לאיזשהו כיוון, לא יודעים איפה. עוקבים אחריהם, רואים לאיפה הם רצים, לבית המדרש. שואלים, הלו, תתה, מה זה שם? בוא ספר קצת, איך זה שם למעלה? בוא נדבר, יש לך שעה? להיות פה, בוא נעשה ריוניון. דבר קצת, ולו אפילו שעה אחת, תן לשמוע, להתחבק, משהו.
ללמוד.
כן. אומר, אין, אם אתם הייתם מבינים מה שמבינים שם למעלה, אי אפשר לבזבז אפילו, אסור לבזבז אפילו רגע.
חף פעמים.
הזדמנות, עוד שעה ללמוד. זה היה יותר מכל דבר, כל השאר הבלים. אז כשאתם תגיעו לשם, תבינו את זה גם. והם ככה אמרו להם המתים, מה שרואים משם לא רואים מפה, כן? זה כמובן סיפור, בסדר, אבל זה סיפור שסיפור בעלי המוסר, כן? זאת אומרת, אמרו את זה כדי להדגים את הפואנטה, כן? שבן אדם זה מה שהוא אומר פה בעל התניא. אם הוא לא מסוגל להביא את עצמו כתוצאה ממחשבה שכלית להתעוררות אמוציונלית, אז הדברים נשארים על פולסים קטנים. כן, כמו בן אדם יש לו מחובר לכזה משקף תנודות, אוסילוסקופ. כן? אז רואים לפעמים בדרך כלל יש לו כזה פולסים נורמליים, פתאום הוא מתרגש, רואים פו, פו, פא, קפיצות כאלה. אתה מכיר את זה, נכון? אני יודע כבר, נכון? רואים קפיצות כאלה. אז הוא אומר, יש בן אדם שבכוח המחשבה מסוגל להביא את עצמו לקפיצות כאלה, כמובן בעניינים של אמונה, לא בזה שהוא מפנטז על הזכייה במפעל הפיס. כן? ויש אחד שכמה שהוא לא יפנטז, זה לא יעזור לו, הוא יישאר, זה פולסים קטנים, לא מסוגל להביא את עצמו להתרגשות. זה מה שהוא אומר כאן. כן? ומסגת להוליד אהבת השם בהתגלות ליבו, שיהיה ליבו בוער כרשפי אש וחפץ בחפיצה וחשיקה ותשוקה מורגשת בלב לדובקה בו. איזה משפט, שיהיה ליבו, מי מסוגל להגיד שהלב שלו בוער כרשפי אש וחפץ בחשיקה וחפיצה ותשוקה מורגשת בלב לדובקה בו? אנחנו לא שם. סליחה שאני שם אתכם יחד איתי בעניין הזה. זה דרגה, זה מדרגה, זה הגבוהה מאוד. אז זה באמת משפט שחייבים להודות, זה דרגה גבוהה מאוד. ממשיך ואומר, רק האהבה מסותרת במוחו ותעלומות ליבו, דהיינו שהלב מבין ברוח חוכמה ובינה שבמוחו גדולת אין סוף ברוך הוא. יש פה ספרים אגב, רבו ישראל, מסתכלים בספרים, זה תורה שבעל פה, אבל צריך לראות בכתב.
פחות מבינם לא מגיע למדרגה הזאת.
לא, הוא יכול בדרך להגיע.
זה כבר אומר הרבה.
זה דרגה גבוהה מאוד, כן. זאת אומרת, אם באמת, תזיין, כן, אם באמת מישהו, באמת יש לו את היכולת הזאת, סייעתא דשמיא, אתה רואה? אז אם הוא באמת מצליח להביא את עצמו להתעוררות כזאת, אז יופי. אבל אם לא, אז לא, אז הוא בדרגה נמוכה יותר, מה לעשות? והוא אומר פה עכשיו בהגעה, אתם רואים, יש פה הגעה בצד, באותיות הקטנות. והסיבה לזה היא מפני היות המוחין שלו ונרן שלו מבחינת עיבור והעלם תוך התבונה, ולא מבחינת לידה והתגלות כידוע ליודעי חן. כן? אז מה זה פה העניין של היודעי חן? כן? זה מופיע באמת בספרים הקדושים, שבן אדם יכול לחבר את המוח עם הלב באופנים שונים, בדרגות שונות. היכולת הזאת היא קיימת אצל כל בן אדם, אבל אצל אנשים מסוימים זה בשלב העיבור, בעינים אחרות זה עוד לא גלוי, כמו עובר שנמצא בתוך הבטן, הוא מתכונן שם, כן? אבל הוא לא ממשי. הוא ממשי, אבל הוא לא בחזקת נמצא, הוא פוטנציאל. לעומת זאת, בן אדם שנמצא, בן אדם הוא בן אדם, הוא יש לו, הוא כבר ישנו, הוא מוחשי. אז התכונה הזאת, הכוח הזה, היכולת להפעיל את הדמיון הקדוש, הרוחני שיש לאדם, לחבר את הנרן שלו, את הנפש, רוח, נשמה, לעניינים של אלוקות, זה תכונה שלא זהה בכל האנשים. יש כאלה שזה בשלב העיבור, ויש כאלה שזה בשלב הלידה, וכמובן ששלב העיבור יש בו הרבה מדרגות, ושלב הלידה יש בו הרבה מאוד מדרגות, אבל זאת ההבחנה הראשונית. בקיצור, יש כאלה שמסוגלים, ויש כאלה שלא מסוגלים. אפשר לעבוד על זה. אבל זה לפעמים לוקח תקופת חיים שלמה בשביל לעבוד על זה. לגמרי במקרה, דרך אגב, כדאי להזכיר שאנחנו נמצאים עכשיו בערב זין באדר, יום הולדתו ופטירתו של משה רבנו. זה חשוב לזכור. השיעור יהיה באמת לרפואת יאיר ישראל בן ציפורה ושמחה בן מרים, שני הילדים, טוב, ברוך השם מחלימים. כן, ואוריאל שמעון בן יאטה.
יצחק
בן ברנה.
ליאורה
בת לאה.
רות בת שושנה.
ואורה בת עזיזה. שאלה רפואה שלמה ולכבוד משה רבינו. תורת משה. מה שאנחנו נודעים פה. מה? כן, כן. כן, כן. לכן אני אומר.
יש שברת
רצונות שהוא לא דאר א'. זה היה כאילו גם שנה מעוברת, וזה היה דאר א'. מה שרציתי רק לומר...
גם באלף וגם
בבית. כן, אפשר אבל לעשות...
אי אפשר לעשות, אולי כן. כי החודש הזה לכם, זה היה הניסן הראשון. נכון. זה היה הניסן הראשון בסיבור החודשים. עכשיו תחשבו, מתי היה 120 לראות מה, בסיבור החודשים. המחלוקת בגמרא, במסכת שבת. איזה חודשים היו מעוברים? בהתחלה, בשנים הראשונות. איזה שנים היו מעוברות? האם עברו או לא עברו את השנה? כן, לצורך החשבון של מתי הקימו בדיוק את המשכן ומתי ניתנה תורה, זה הגמרא במסכת שבת בדף פ"ח עוסקת הרבה שם בעניין הזה.
במסכת מגילה יש את זה גם. במסכת מגילה.
שמה, מה, למה אתה מתכוון? מה היה שם?
עם החישוב של זין באדר.
זין באדר, כן, זה מופיע שם בתור יום פטירתו של משה רבנו.
כן, אבל מופיע חישוב מדויק, ממש, כאילו...
מה זה מדויק שם? למה זה זין באדר?
כן.
אבל לא כתוב שם אם זה היה שנה מעוברת או לא. זה מחושבן מסכת שבת. כן? מה היה שם? טוב, אז זה באמת שיהיה לכבוד משה רבנו. והעניין הזה רק עורר בי איזו אסוציאציה... למה שמופיע בו ביום-יום. מכירים, היום-יום זה דבר חשוב מאוד בחב"ד. זה כל יום יש לו איזה מאמר קצרצר של הרבי, זאת אומרת שיש לך 365 מאמרים כאלה, ספר שנקרא בשם היום-יום. כתב את זה הרבי וזכה לתפוצה גדולה מאוד. בדרך כלל מניינים של חב"ד אומרים את זה אחרי תפילת שחרית. יש בן אדם שקם ואומר את המאמר של אותו יום. אז וזה דברים לפעמים קצרים, שורה או שתיים, אבל עם תוכן גדול. לקרוא את זה ברגע אחד, אבל יש פה דברים עצומים. הוא אומר פה ביום ראשון, כן, כמו של, זה היה בית באדר, הוא אומר, רבנו הגדול, הזקן, סידר לפני אנש, העבודה במוח הוא לחפש את האמת, לבקר כל תנועה שתהיה רק כפי האמת ובאה על ידי עבודה. ועבודה זו אינה כמו שטועים בזה טעות גמור, לחשוב שצריך לפרק ערים ולשבר סלעים, להפוך את העולם. האמת הגמור היא, אשר כל עבודה הוא פועל, איזה שיהיו, בכוונה אמיתית, די ומספיק. ברכה בכוונה, מילה בתפילה כראוי, בהכנת הלב ובידיעה לפני מי אתה עומד. פסוק חומש בידיעה שהוא דבר השם. פסוק תהילים, מידה טובה לקרב ליבו של חברו בהערה וחיבה. אמת הדבר, אשר בכדי להגיע לזה צריך יגיעה רבה ועצומה. פשוט ללמוד הרבה ולהבין כל אחד לפי ערכו. ואז השם בעזרו שיהיה כפי האמת. זה יחסית ארוך. זה של יום ראשון השבוע. כן? זאת אומרת, מה שהוא אומר פה, זה אותו רעיון, זה מה שהוא אומר, שזה רבינו הזקן, כן, אדמור הזקן, מאותו מעיין. הוא אומר שאנשים לפעמים חושבים שבשביל להגיע לדרגות גבוהות צריך לעשות איזה דברים קיצוניים, דברים מרומו של עולם, משהו, לייסד כל יום איזו ישיבה ושיעור וכולל ולהפוך את העולם. לא. דברים הגדולים הם הדברים הקטנים. להכניס גדולה בדברים הקטנים זה הדברים הגדולים. כמו שהוא אמר, ברך ברכה בכוונה. להגיד כל מילה בתפילה בידיעה שאתה מדבר אל הקדוש ברוך הוא. לקרוא בחומש פסוק ולדעת שזה דבר השם. כל מה שהוא אמר, לפני רגע. ועוד הוא הוסיף שם שבשביל להגיע למדרגה לכאורה הפשוטה הזאת צריך לעמול המון. צריך לעמול, זה לא... המדרגה לכאורה פשוטה הזאת זה לא בא בקלות. זה קשה מאוד, אבל מי שיעמול מובטח לו שיצליח. זה היה הסיפה של דבריו. ולכן, זה מה שהוא אומר כאן, דהיינו, שהלב מבין ברוח חוכמה ובינה שבמוחו גדולת אינסוף ברוך הוא, וכולה קמי כלא חשיב ממש. כן? זאת אומרת, אינטלקטואלית, הוא מבין. שאל מישהו, תגיד לי, מה הקדוש ברוך הוא? כשהוא ברא את העולם, מלוא כל הארץ כבודו, הוא אחראי, הוא מנהל את העולם, הוא זה שקוצב חיים לכל בריאה, הוא זה שברא את הכל, והוא שולט על הכל, והוא הכל, והכל, והכל, והכל. יופי, אוקיי. בסדר. איפה זה הידיעה מאוד מרוממת הזאת, באה לידי נפקא מינה, מעשית? לפעמים מסתבר שיש איזה נתק בין הקטע האינטלקטואלי שיודע את זה, כן? שאל מישהו, מה אתה מתפלל? מה זאת אומרת? לקדוש ברוך הוא. מי זה הקדוש ברוך הוא? מה זאת אומרת? זה בורא העולם. כן, הכל יכול, זה אלוקים, זה הכי גבוה, הוא אין סוף, הוא ראשון והוא אחרון, הוא תלמוד תורה ו... מעמד הר סיני והנביאים ואבותינו, הוא הכל הוא יודע. אוקיי, נו, אתה יודע, נכון? איפה זה מתורגם הלכה למעשה? פה יש נתק. אנחנו יכולים להגיד זה נתק בין המוח לבין הלב, לאור מה שלמדנו עכשיו. כן, זאת אומרת, זה נראה לכאורה איזה נתק בין המוח לבין הרגש. כי אם לא היה נתק, אז מה היה קורה? עצם הידיעה הזאת, אתה מתורגמת מיד ללב, להתלהבות עצומה, ורצון, וחשיקה, וחפיצה, כאש מתפרצת, יאללה, קדימה, ללמוד תורה, מצוות, מה? רגע אחד שלא התבזבז. כמו המתים האלה שיצאו שם בסיפור מקודם, כי הם ידעו. שאלנו את השאלה, אז השאר רצנו. אז למה אנחנו כאלה סטלבטנים? אנחנו לא רצים לעשות את זה בחשיקה וחפיצה וכל מה שהוא אומר פה. כי יש לנו נתק. זה מה שהוא אומר. אז זה יודעים, אבל זה לא ממש עובר, כן? דהיינו שהלב מבין ברוח חוכמה ובינה שבמוחו. כן? יש לו שם בעיבור, כן? שם בפנים, הוא יודע. גדולת אין סוף ברוך הוא דכולו קמי כלא חשיב ממש. הוא יודע, הקדוש ברוך הוא כזה גדול שבשבילו כלום, שום דבר. גדולת הקדוש ברוך הוא, גדולת האין סוף ברוך הוא, הוא יכול לדבר על זה ולתת איזה שיעורים אפילו. אבל האם הוא מרגיש את מה שהתורה אומרת והנה השם ניצב עליו? הוא באמת מרגיש את הנוכחות המוחשית שהקדוש ברוך הוא איתו בכל מקום, בכל דבר שהוא עושה? לא תמיד. על כן, אשר על כן, יעתה לו יתברך שתכלה אליו נפש כל חי להידבק ולהיכלל באורו. הוא מבין, בידיעה תיאורטית שצריך להידבק ולאהוב את הכל ולעשות הכל. וגם נפשו ורוחו אשר בקרבו, כן? כך יעתה להם להיות כלות אליו בחשיקה וחפיצה, לצאת מן הרתיקן, הוא הגוף, לדובקה בו. הוא זה, אדם צריך היה להגיש משהו ביטוי בעברית שנקרא הוא יצא מגדרו. נכון? יש ביטוי כזה יצא מגדרו, או יצא מעורו. בשביל לעשות משהו, נכון? יש כזה ביטוי. מה?
פרץ.
מה?
פרץ.
כן, לא, יצא מגדרו, הכוונה שהוא מאוד מאוד השתדל. עשה השתדלות עצומה. זה נקרא בעברית, זה נקרא יצא מגדרו. זה ביטוי בעברית ספרותית. כאחד שהוא...
שהוא שינה מעשר מהותו.
כן, כן.
בניגוד
למה שבדרך כלל, הוא יצא מגדרו. מהגדרו, מהדברים שהוא בדרך כלל... מגדר את עצמו בהם, בתחום שהוא נמצא בו. מה?
מהגבולות שלו.
מהגבולות שלו, כן, מהגבולות שהוא שם לעצמו, בדרך כלל. אז בן אדם שהצליח לצאת מגדרו, פרץ, כן, הוא רוצה, הנפש, הרוח, הנשמה, רוצות לצאת מהמכלאה הזאת שנקראת הגוף. כי הן מבינות את גולת אין סוף ברוך הוא. במיוחד הרוח והנשמה, הנפש קצת פחות. הרוח נשמה, ודאי. כן? אבל מה לעשות שלפעמים הבן אדם מרגיש ולא מרגיש, זאת אומרת הרגשה, ידיעה, אבל זה לא מתורגם לעשייה, זה לא עובר הלכה למעשה. כן? וזה קשור לעניין של העיבור והלידה שהזכרנו מקודם, כי כל בן אדם, ופה נכנס קטע פסיכולוגי, שהוא לאו דווקא קטע דתי, אמוני, אבל פה אנחנו מדברים על הקשר שבין השכל לרגש. עכשיו, לפעמים יש מצבים שבהם הבן אדם הולך שולל אחרי מה שהשכל משדר לו. הולך שולל, הכוונה, הוא עובד על עצמו, הוא מרמה את עצמו. כלומר, הוא לא מכיר ולא יודע את האמת. למשל, בן אדם, נדבר על רגש נאצל של נניח רחמים או אהבה. יש בן אדם, רחמים? בטח, אני יודע לרחם. איך אני מרחם על הזקן הזה שעבר את הרחוב? אני מרחם על החתולה פה, מסכנה, קר לה בלילה. אני מרחם על כל העולם. אני מלא רחמים, או אהבה, אוהב הילדים שלך, בטח, את אשתך, בטח, את ההורים שלך, בטח, את החבר שלך, הוא, בטח, אהבה לחברים. ולעיתים זה לא כל כך אמיתי, כי הבן אדם יודע בשכל שלו שלרחם זה דבר חשוב, ולאהוב זה דבר חשוב. ויש לו איזה לפעמים תחושת אשליה שהוא אוהב או שהוא מרחם, אבל בן אדם יכול לגמור ככה את כל החיים שלו בעולם הזה ולא להרגיש אף פעם מה זאת אהבה אמיתית או מה זה רגש אמיתי של רחמים, כפי שזה צריך להיות. למה? כי יש לו נתק בקשר הזה שבין המוח ללב. זאת אומרת, המוח יודע שהוא צריך לרחם, יודע שהוא אמור לאהוב את מי שלא יהיה, כי ככה מקובל. אז הוא מרגיש שהוא משכנע את עצמו שהוא באמת אוהב, הוא באמת מרחם. אבל האם באמת זה הגיע אצלו לנקודה פנימית בנשמה, בנפש אפילו, שבאמת הוא אוהב, באמת הוא מרחם? לא תמיד. למה? מה?
אפשר
לשלוט? לא. זה קשור לאותו עניין שדיברנו עליו מקודם. זה הכישורים האמוציונליים של האדם.
או שיש לו את התכונה הזאת להגיע למצב הזה. כאילו מהלידה שלו. לא יודע מפוזיק.
כן, אבל אמרנו, אפשר לעבוד על זה. בשביל זה הבאתי פה את המאמר של הרבי. אתה ביום יום. כי זה עניין של עבודה. עדיין יכול להגיע למדרגות, אבל זה לא בסתם. ולא שאם הוא יושב ויגר, אוקיי, אני אתבגר מספיק, אני אהיה בן, כשהוא בן 20, הוא אומר, אני אהיה בן 30, אני בטח יגיע. כשהוא בן 30, הוא אומר, כשאני אהיה בן 40, אני בטח יגיע. וכך הלאה, עד שהוא מגיע ל-120, והוא עדיין לא הגיע. כי זה לא פונקציה של זמן, זה פונקציה של מאמץ.
עבודה.
עבודה. אדם לעמל יולד.
וגם לא בהכרח.
גם לא בהכרח, כן. לא בהכרח לאיפה הוא יגיע. כמו למשל, יש מאמר חז"ל שמופיע גם במסכת שבת, שם באותה סוגיה, בדף פייזיין, באותה סוגיה שבה מחשבים את המועד שבו ניתנה התורה, לא נזכרנו מקודם, בדף פייזיין יש את המאמר הידוע שהקדוש ברוך הוא כפה על עם ישראל הר כגיגית. וכולם אומרים שם, התוספות שם שואלה למקום, שמה צריך לכפות עליהם הר כגיגית? הרי הם אמרו נעשה ונשמע. מה זה? למה צריך לכפות עליהם הר כגיגית? הר כגיגית אתה כופה על מישהו שמסרב. על סרבן אתה כופה עליו. או בסנקציות כלכליות, או בסנקציות פליליות. כן, משהו.
תביאו את הילדים.
מה?
לא נותן קצבאות את הילדים.
כן, זה נקרא כפייה. אבל, אחרי שהבאדם בא ואומר, אני רוצה, מה שתגיד, נעשה, לפני שאני אשמע, אני כבר עושה. לא צריך להבין, מה שתגיד אני עושה. אז איזה כפייה יש פה? אז יש לזה הרבה פירושים לעניין הזה. התוספות מביא שם על המקום שהם קיבלו את התורה שבכתב, אבל לא את התורה שבעל פה, כל מיני תשובות נפלאות מאוד. אבל אחת התשובות אומרת שהכפייה, שלא מדובר שם בכפייה כמו שאנחנו תופסים אותה. הכפייה שאתה משם בהר סיני זה בעצם התגלות הקדוש ברוך הוא. כן? זה נטל מהם את הבחירה החופשית. וכשנוטלים ממך את הבחירה החופשית, אז הם עושה כופים עליך כיוון אחד ולא את הכיוון השני. כן? ניתן לזה למשל שתי דוגמאות. נניח שאתה התקבלת לפגישה עם רב חיים קניאבסקי. שליטה. מכנסים אותך שם בחדר האחורי שלו. אז עובר לך הרהור בראש, רגע, אולי בעצם אני הולך לתת לו סתירה. רחמנא ליצלן, נכון? כן? אז ברור שתיאורטית יש לך בחירה חופשית, או שאתה תיתן לו, או שלא תיתן לו. אבל אתה כנראה לא תיתן, כי אתה לא מסוגל לחשוב, להעיז, אפילו לעלות על דל הדמיון שלך, איזה מצב כזאת? זאת אומרת, עצם היראה והפחד והכבוד שיש לך אל האדם הזה שולל ממך את הבחירה החופשית שלכאורה צריך להיות 50-50, או שאני כן נותן או שאני לא נותן לו. זה לא 50-50, זה 100 לעומת 0. אין סיכוי שאתה תעיז בכלל. כן? זה לא יעלה לך למחשבה בכלל. אני בכוונה באופן פרובוקטיבי מדבר על דוגמה כזאת, כן? אז איפה הבחירה החופשית שלך? לקחו לך אותה. כפו עליך צד אחד ולא צד שני. דוגמה נוספת, נניח בן אדם פוגש אריה ביער. אז רגע לפני שהאריה אוכל אותו, אני שואל את עצמו רגע בעצם, אני צריך לפחד עכשיו או לא? כן. אז רגע, יש לי בחירה חופשית, אני יכול גם לא לפחד. אף אחד לא מכריח אותי לפחד, נכון? אני בוחר לא לפחד. שוין, עם המחשבה הזאת היא האריה טרף אותו. כן? אז כן? אז ברור, אין לו ממש בחירה חופשית. הנה, הוא רואה את האריה, הוא גם עושה ב... נהיה נמס, כן? היה צפוי, אתה יודע, זה מזכיר לי באמת.
אולי זה
הרי מהספארי. כן, הרי מהספארי. זה מזכיר לי באמת דבר מופלא. אני לא יודע אם צריך להזכיר את זה לך, אבל היה בתחילת השבוע, ביום ראשון, שמעתי על פיצוץ שהיה בפתח תקווה. אמרו שזה היו שני עבריינים, תאונת עבודה, הם הלכו להכין שם איזה מטען.
כן.
המטען התפוצץ להם במכונית. גרם שם ונהרגו שניהם.
כן.
אבל אחד נהרג מיד. השני, היו לו עוד איזה דקה. מה?
סבל גדול מאוד.
כן, סבל ענק, אבל מי ששמע שם אמרו שהוא צעק שמה ישראל. המילים האחרונות שלו, שהוא היה שם בתוך התופת הזאת, בתוך המכונית הבריאות, איזה עבריין, שלא ממש התכוון לקחת חיים של מישהו אחר. אבל המילים האחרונות שלו היו שמה ישראל. לא יאומן. זה היה שבוע. שמעתי את זה. הנשמה היהודית. חלק אלוקה ממעל. בדיוק מה שאומר פה בעל התניא. בשעת מבחן, הנשמה היהודית יוצאת. זה לא סיסו, זה בדיוק היה שבוע. לא, זה בני. עקיבא! נפתח לבני כנראה. כנראה, כן. בקיצור, או, שלום עליכם, השיעור מחכה, אתה מוזמן להצטרף. בקיצור, העניין הזה זה אומר נטילת הבחירה החופשית. ככה מפרשים את המניין של כפה עליהם הר כגיגי. רגע שהקדוש ברוך הוא נגלה אליך. גם הוא, מה, אתה באמת יש לך בחירה חופשית? זה נקרא כפה עליהם הר כגיגית. הרי הקדוש ברוך הוא מכונה גם הר.
מי
יעלה
בהר השם?
מי יעלה בהר השם, בדיוק.
זה ההר הגדול.
נכון, זרובבל. אז זה נקרא כפה עליהם, לא שהוא כיוון להם אקדח לרקה, אלא כל המעמד הזה היה כזה שמי בכלל יכול היה לחשוב על אפשרות אחרת. אתה רואה את הקדוש ברוך הוא בעיניים, אתה תגיד לא, אני לא מאמין, לא מקיים תורה ומצוות, אני מענה אינטלקטואל, לא אפשרי בכלל. לכן זה העניין של מה שהוא מדבר פה, הנושא הזה של היכולת. מי שמגיע להכרה שכלית במצב מסוים, זה ישר מתחבר לו לקטע של הרגש. ופה ההבדל בין הצדיק לבינוני. עוד אחד מההבדלים בין הצדיק לבינוני, אומר פה בעל התניא. את הצדיק לא צריך להזכיר לו את זה. הוא כל הזמן חי בתחושה, כמו שאומר דוד המלך, קרבת אלוקים לי טוב. והנה השם ניצב עליו. זה אלוקינו כיווינו לו. הכל אצלו מוחשי כל הזמן. כל הזמן. זה לא משהו שהוא צריך להתחיל לחשוב, כן, לא, פילוסופיות. זה טבעי ומובן מאליו. הוא חי עם הקדוש ברוך הוא. כל דבר שהוא עושה, רואה אלוקות בכל מקום. אני פה קצת מקורב לרב זלמן לנדה מחבד. כן? זה בן אדם שהוא כמעט התפשט מהגשמיות שלו. הוא לא בן אדם רגיל. זה לא ראה אותו כלום. הוא רק, אני עם הקדוש ברוך, עם הרבי ועם הקדוש ברוך הוא. זה כאילו כלום. תעסק פה, בעיני, אבל כל דבר, עניינים של הקדוש, אלוקות בכל המקום. מה אתה רוצה? מה יש לדבר בכלל? מה יש לדבר? כן. אז זה הכי פשוט בשבילו, והכי מעשי. זה לא שום תיאוריה אין פה. שום תיאוריה. הכל בחיי יומיום, כל פרט וכל צעד וכל שעל שהוא עושה, זה הכל מתוך השאלה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה עכשיו? נו? זה מה שהוא רוצה? אוקיי, זה מה שאני עושה. הוא מקושר מאוד עם הרבי, כן, גם פה, כל דבר שהוא עושה, זה מקבל הוראות מהרבי, מה שהוא עושה. אז זה מדרגה, כן, זה לא פשוט. אני השם יצב עליו, אני לא רוצה להגיד שהוא צדיק או בינוני, אבל לא משנה, זו דוגמה מוחשית שאני יכול להגיד, אני מכיר אותו כבר הרבה שנים. לא תפסתי את לו רגע אחד של זיוף. זה הוא. זה לא שהוא מעמיד פנים. זה הבן אדם. הוא חי בתחושה ברורה שאלוקות אצלו זה הכי מוחשי שיכול להיות. לא מעין אותו כלום. זה לא שום שאיפות כלכליות או אחרות או תענוגי העולם הזה. זה כלום.
איך הוא חי ככה?
הוא חי מצוין. חי נפלא.
בבית הוא יכול לחיות, מה?
ודאי.
איך?
מה הבעיה?
הוא מוכרד שמיעה לבית המדרש.
לא? זה גם יש עניין של אהבת להערכה כמוך, לאישה, לילדים, לכלכל אותם, מה זאת אומרת? זה מצוות גדולות מאוד. זה גם מצווה גדולה מאוד. לא כל המצוות הן לבית המדרש.
כל זה ביחס לקדוש ברוך הוא.
כן, כן. קדוש ברוך הוא, זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה. הוא רוצה שאתה יחס לאשתך, תעשה דברים כאלה, דברים אחרים. הוא חי בעולם המעשה. כמו שכבר אמרנו הרבה מאוד פעמים, יש הבדל אם אתה הולך לעבוד כי אתה חושב שאתה צריך לאגור כסף לפנסיה, או כי יש לך רצון אז להחליף את האוטו, או לשדרג את הדירה, ובין מצב שאתה אומר, אני עובד כי אני צריך לפרנס את עצמי ואת משפחתי, כדי שאני אוכל לשבת בשקט ובשלווה ולמנות תורה, ולהקים שיעורים וכוללים, ולהפיץ תורה ברבים, בארץ, בחו"ל, לעשות הרבה התוועדויות, להפיץ חסידות, לקרב את הגאולה, פשוט אני צריך פרנסה, אחרת מה לעשות? צריך פרנס עם משהו. כן? אז זה הבדל גדול מאוד. אז הוא חי ככה, בתחושה כזאת, אצלו הכל הפצת אלוקות, הפצת תורה, צריך כמובן מתקיים תוך כדי כך. אבל הוא, כן, לא בן אדם מופרש. בתוך עמו הוא יושב, כן, כל הדברים הרגילים, אבל כל האוריינטציה היא ממקום אחר עם מה שאנחנו מכירים, מקום אחר. זה לא, זה לא, לגמרי לא רגיל. אז העניין של קרבת אלוקים לי טוב, מרגיש כל הזמן את זה. כבר סיפרתי בפעם שלפני הקודמת, על אותו, אפילו אפשר לספר את זה עוד פעם, על אותו אברך, כן, סיפור חסידי שהלך בשעה אצל הרבי שלו כמה חודשים. אז המחותן שלו היה מסנגד, אז הוא קצת היה עצבני עליו אחרי שהוא חזר. כן, אמר לו, מה היית כל כך הרבה חודשים אצל הרבי, אצל המגיד ממזריץ' בסיפור, מה למדת אצלו? למדתי אצלו שיש אלוקים בעולם. מה? אז זה בזבזת כל כך הרבה חודשים? הוא קרא למשרתת, תגידי, איפה הקדוש ברוך הוא? מה זאת אומרת? בכל מקום. אז הוא אומר לה, החותן שלו, לא מחותן, החותן. החותן שלו אומר לו, אתה רואה, המשרת יודעת את זה, ואתה בשביל זה הלכת לבזבז כמה חודשים, במקום להיות פה עם אשתך? אמרו לה, אני אגיד לך דבר אחד. היא אומרת, אני יודע. זה הבדל. זה אומר הכל. כן? הסיפורי חסידים האלה הם כל כך קולעים. כן? כי זה שם את האצבע על הנקודה. כן? אתה אומר, אוקיי, גם אנחנו אומרים. אומרים. ברוך אתה, אומרים מודה אני, אומרים פה, אומרים שם, אומרים. כן? אבל לעשות את זה כאילו אתה יודע, לא כאילו במובן של כף הדמיון, אלא כשאתה ממש יודע, זה מדרגה שהשם עוד להגיע אליה. האמת שגם שלמה המלך רומז על העניין הזה בשיר השירים, כן, שם בפרק ב', הוא אומר שם, כל דודי דופק, והקדוש ברוך הוא מה? דופק בדלת. הוא אומר, יאללה, רבי, פתח את הדלת, אני רוצה להיכנס. אומר לה הקדוש ברוך הוא. ואז מה אומרת שם כנסת ישראל?
רגע.
פשטתי את כותנתי, איכה אל בשנה, רחצתי את רגליי, איכה את ענפם. אני כבר לא מתאים. כן, אני כבר פשט כותנתי, חשתי את הרגליים. למה? כי כל דופי דופק, זה מבחוץ. זה לא מוחשי. אחרי זה, דודי שלח ידו מן החור. או, אז הוא קופץ. זה, אבל אז זה כבר מאוחר מזה. אז בנות ירושלים, איפה? ראיתם את דודי? כבר ברח. הלך לו. למה? הלכת אחרי הקדוש ברוך הוא, כן, ואז מאי המולו, ואז פתאום זה. היית צריך בהתחלה להיות כזה חכם. לא אוכל שדודי שלח ידו. כן, זה... לפעמים האדם יודע שיש את הקדוש ברוך הוא, אבל הוא מלא חשבונות. פשטתי את קוטנטי, רחצתי את רגליי, עכשיו לא מתאים לי, עכשיו אני עסוק, עכשיו אין לי זמן, יש לי אילוץ כזה, אילוץ אחר. סליחה שאני קצת מונוטוני בדברים האלה, חוזר על עצמי אולי איזה 20 פעם על אותו דבר, אבל זה מה שאומר בעל התניא.
זה כל יום גם קורה.
כל יום גם, לכן אני חוזר על זה.
אתה יכול להתקדם אותו ברגע, עכשיו, רגע, עוד מעט.
כן, הזמן, פשטתי את קוטנטי, חל בשן, זה כל כך קולע. אני כבר הלכתי לישון, אני כבר עסוק בדברים אחרים, אני כבר... לא מתאים, נו. הלו, אז ברוך הוא, אני מקווה שאתה מבין, אבל אין לי זמן בשבילך עכשיו. עסוק בדברים יותר חשובים. והבן אדם, מה שהכי בעייתי בעניין הזה, שהוא לא מצליח להזיז את עצמו מאיפה שהוא נמצא. תמיד יש לו את הפשטית קוטנטי איכה אל בשן. תמיד זה איזה קוטונת או איזה פירוס אחר. אני לא רוצה לנגן עוד פעם על אותם מוטיבים, כן, כבר אמרתי אותם. אני, ועוד פעם אני חוזר ואומר, אני לא חס וחל, לא, קודם כל אנחנו מדברים פה ביחד, תניא. כן, אני לא, ודאי לא מטיף מוסר לאף אחד, אני אומר את זה לעצמי, קודם כל. רק אני אומר את זה בכל רם. כן, אני אומר, כל הזמן יש לנו את ההתחלקויות האלה. כל דודי דופק, אני אומר, פשטתי את קוטנטי, זה לא מתאים לי עכשיו. אני פה, אני שם, יש לך זמן לזה. יש מחויבויות, כן? יש באמת, כן? אבל צריך להבדיל. אבל אם שלח ידו, או, זה כבר זה, זה אלוקנו. פתאום אין יותר קוטנטי, הוא קופץ מהמיטה, לא אכפת לו שום דבר, הוא הולך לפגוש את הלאה לקדוש ברוך הוא אומר. איך הוא אומר למשה רבנו, לקדוש ברוך הוא למשה רבנו? כן, כשאני רציתי, אתה לא רצית. עכשיו שאתה רוצה, אני לא רוצה. כן, ככה אומר גם, גם מסכת שבת. אז כתוצאה מזה, אומר פה, ממשיך בעל התניא ואומר, שכל המאבק הזה הוא של הנפש.
ואותו צדיק פותח מיד?
צדיק פותח מיד, כן. אם הוא צדיק, אז כן. גם הבינון. רק שבעל כורחן חיות הנה בתוך הגוף וצרורות בו כאלמנות חיות. כן, אלמנות חיות זה ביטוי שמופיע בשמואל, ספר שמואל ב'.
כאלמנה.
כן, אלמנה חיה. זאת אומרת, השכל הוא מבין. הלב לא לגמרי משתכנע. לכן הנפש, שזה החלק היותר הכרתי שיש לבן אדם, נפש זה החלק היותר נמוך. נפש, רוח ונשמה, נפש, במיוחד הנפש הבהמית, הנפש המשכלת, אז היא עושה פשרות, אבל הרוח והנשמה הם במדרגה הרבה יותר גבוהה. הם לא מסכימות עם הנפש. הם כן רוצות כל הזמן, יש להם כלות הנפש, להתחבר לקדוש ברוך הוא. אז הם בתוך הגוף כמו אלמנות חיות. הם רוצות לצאת, אבל הם לא יכולות. הם רוצות כל הזמן להתחבר לקדוש ברוך הוא. אבל הם לא יכולות. אגב, העניין זה אלמנות, חיות, הכוונה זה אחת שהיא מופרדת מבעלה, אבל היא לא יכולה, היא לא יודעת איפה הוא. נקרא אלמנה חיה. היא אלמנה כי הוא איננו. אבל מצד שני, הוא לא מת, אז היא אלמנה חיה. כן, אני קוראים לזה אגונה. כן, אגונה זה בהקשר ההלכתי, אבל אלמנה חיה זה ביטוי ספרותי. שהוא מופיע שם בספר שמואל. אגב, כל היחסים בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל נמשלים לבעל ואישה. גם פה. כן, גם פה, עניין של אלמנה החיה, זה גם. העניין הזה עוד פעם המשך אותו קו שמתחיל גם בשיר השירים, כמו שאמרנו מקודם. ולב מחשבה דילהון תפיסה בי כלל. כן, המחשבה כן, של הרוח והנשמה, הם לא מתסכים, הם הרוח והנשמה, אין להם השגות במשהו שהוא גופני. אלוקות. אבל הנפש, היא מסתכלת למטה על הגוף. הגוף לא משתף פעולה. הוא בשלו. לכן נוצר פה את הנתק הזה. כי אם כאשר תפיסה ומתלבשת בתורה ובמצוותיה, כמשל המחבק את המלך הנזכר לאל. זאת אומרת, אם בן אדם בכל זאת רוצה להידבק בקדוש ברוך הוא, אז מה הוא עושה? הוא אומר, בקדוש ברוך הוא עצמו אי אפשר לחבק. אבל אפשר, למה? כי יש אוכלו, לא איראני האדם וחי. לא איראני האדם וחי, אבל יש דבר שמגלם גם פה בעולם העשייה את גדלותו של הבורא. חוכמתו, חוכמה אלה, שאפשר להידבק בו. זה העניין של התורה והמצוות. כן, כמו שראינו כבר את המשל הזה כמה פעמים, זה מופיע גם בהמשך. זה מופיע כמה פעמים במהלך ספר התניה, גם כשדברנו על לבושים וכו', אמרנו, אם אתה, נניח שהמלך נותן לך לחבק אותו, שזה כבוד גדול לאדם פשוט, אז אתה לא אפילו לא מחבק אותו כשהוא עם גופיה לאורו. יש לו בגדי מלכות. אבל זה בכלל לא משנה. אתה יודע שאתה מחבק את המלך. גם אם יש הרבה שכבות של בגדים, בינך לבין גופו של המלך, אבל אתה יודע, מלך נותן לך חיבוק. אז זה חיבוק של המלך, זה חיבוק מלכותי. אותו דבר זה העניין הזה של לימוד תורה והמצוות. אתה יודע שזה לא הקדוש ברוך הוא, במובן הרגיל, אבל זה לבושיו של הקדוש ברוך הוא. כן? אז אם אתה הולך ולומד תורה ועושה מצוות, אתה מחבק את הקדוש ברוך הוא. פשוטו כמשמע, לא פשוטו, כן? אבל זה מה שאתה עושה. ואי לזאת, יעתה להן לחבקו בכל לב ונפש מאוד. ומאוד. כן? אנחנו אומרים כל בוקר וערב, ואהבת, השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. זה מין חיבוק כזה שנובע מתוך רצון להידבק בקדוש ברוך הוא ולהתאחד איתו. ובשביל זה אומר בעל התניא, זה לא צריך איזה התעוררות יוצאת מן הכלל, זה כל אחד יכול לעשות מכוח האהבה הפנימית המסותרת שבתוכו. הוא לא צריך להגיע למדרגות גבוהות מאוד. עצם העובדה שהוא רוצה להתחבר, להידבק בקדוש ברוך הוא, גם אם זה לא בחשיקה וחפיצה וכל מה שאמרנו מקודם, יש לו את המסלול איך לעשות את זה. איך? תורה ומצוות. אלא שהוא ניגש לזה לא כתהליך מכני, אלא כמשהו שהוא מבין מה הוא עושה. כן, אני בדיוק היום תפסתי את עצמי גם, כן, לבוקר עברתי על שניים מקרא ואחד תרגום. אני לומד, משתדל, בלי נדר, כל יום שניים מקרא ואחד תרגום של אותו יום. תרגום לצורך העניין זה התרגום אונקלוס ורשי. כן, ככה אמר הרבי.
פלוס
רשי? כן, כן. שניים מקרא ואחד תרגום היום, זה כולל גם את רשי. כי בזמנם למדו אונקלוס, כי לא הבינו עברית, אז זה היה פרשנות. אבל היום, בשביל להבין פשוטו של מקרא, אתה לומד רשי. אז הרבי אמר, עוד הרבים, עוד הרבה קודם אמרו, כן, בחב"ד מקובל, כבר הרבה מאוד שנים, ששניים מקרא ואחד תרגום, זה רשי. אונקלוס ורשי. אני כבר שנים לומד ככה את השניים מקרא ואחד תרגום, והיום אני יושב לומד. כן, אני רוצה להבין. תופס את הציונו, רגע, מה אתה? בא פה...
קודקס ונגמור?
כן, גומרים הולכים. כן, יש לך את המחשבה, אוקיי, זה עול כזה. השניים יקרא, אתה יודעים, צריך לגמור, לעבור הלאה. היום בוקר, אבל אני אמרתי, רגע, מה אתה עושה פה בכלל? זה לא בסדר. תגיד, תראה, זה תורת השם. כל פסוק פה אמר הקדוש ברוך הוא, מה אתה רץ על זה? אונקלוס, איזה קדוש עליון, רשי הקדוש, מה אתה רץ? זה לקרוא, לגרוס, בסדר, גם טוב, אבל קצת להכניס בזה קצת יותר תחושה, קצת רגש. להעיל קצת, חכה, זה לא איזה חובה, זה צריך לסמן וי ולהמשיך הלאה. אני צריך לעשות את זה ברגש, כמו שאנחנו לומדים פה. ואמרתי לעצמי, טוב, אז זה כהכניס כזה רגש, נו, אני לא בטוח שאני יכול, אבל עצם העובדה שעבר לי ההרהור הזה בראש, אמרתי, טוב, זה גם התחלה. גם התחלה. לפחות לא אדיש. לפחות לא התעורר לי המחשבה הזו. גם משהו, אני חושב. אבל לא כמובן, זה רחוק מלהספיק, צריך פה להעביר את זה, צריך להבין מה אתה עושה. לעשות את זה ברגש, בחשק, לא בשביל סמן וי להמשיך הלאה. זה אני חושב הסכנה במרכאות בעניין של איזה סדר קבוע בלימוד. סדר קבוע בלימוד, זה נשאר את זה, אתה אומר, אוקיי, יש לך זה, טוב, זה, סיימתי, וי, נגמר, או, שלום, עכשיו אני... חופשי ומאושר. אתה לא יכול להימלא מלהגיע למצב הזה. זה קשה מאוד. כן? כל יום לשמור על החיות, בלימוד. כן, שוב. צריך לדעת איפה אתה לא ולאיפה צריך לשאוף. כן? יש בערך ארוכה.
אתה מגיע לאיזשהו שלב שאם אתה באמת עושה זה ככה, אתה כבר... כל כך מתקשה לזוז מזה.
נכון, אבל גם...
אני רואה את זה ביום שישי.
שמה?
אני רואה ביום שישי, זה לא...
מה אתה רואה?
זה לא כמו שניים נקרא ואחד תרגום כל יום.
אלא?
אתה רואה שזה עוד חצי שעה, עוד שעה, עוד שעה וחצי, ואתה...
איך עוד במה, במה?
אני... מה שאתה עושה, אני גם עושה כל יום.
בלימוד?
כן, ופתאום תורה ביום שישי, שיש לך יותר זמן, ואתה לא רץ לזה. אתה רואה שאתה מאוד קשה לעזור מזה.
כן, עוד? נו, אז אשריך.
לא, ברוך השם, זה...
ברוך השם, אתה כן מתחבר לזה.
אתה רואה שפתאום...
יש לך חשק לעשות את זה. או, כי ביום רגיל אתה ממהר.
בדיוק, טוב.
עכשיו, יש לך זמן, ואתה אומר, או, איזה כיף, אני נהנה, מתענג מכל רגע. מצוין, כל הכבוד, שם.
אנחנו
תופס
לזה רבנו בחיי ככה,
בחיי. כן.
אתה מבין אותו ככה.
או.
את המשנה שהוא מביא שם, ששלמה המלך, וואי, אתה נופל, אתה מתמוטט.
אתה רק מבין מה שהוא
אומר שם.
אתה לוקח לי
שעד שאני... מה הוא
רצה
להגיד?
אתה רואה
איזה
תורה
הזאת.
התפעמו, אתה מתפעם. בדיוק, ככה צריך. אז זה העניין של לקיים קיום התרי"ג מצוות במעשה ובדיבור ובמחשבה. שהיא השגת וידיעת התורה כנזכר לאל. נזכר לאל זה פרק ד', שם מדובר על כל העניין של, מה זה בדיוק העניין של לימוד תורה. כן, בנושא הזה. אבל אם בן אדם ידגיש על ידי לימוד התורה וקיום המצוות, הוא דבק ממש בקדוש ברוך הוא, אז אין ספק שכל הלימוד תורה שלו ייראה אחרת לגמרי. כבר לא יהיה כמצוות אנשים מלומדה. הוא לא יצטרך שום מוטיבציה או דחיפה או שכנוע בשביל לעשות את זה. יבוא לו בריצה. הוא יתענג על זה. הוא ידגיש את זה חשוב מאוד ושהוא ליבו יוצא לקדוש ברוך הוא. הוא פיו וליבו שווין. אומרת שהוא לא רק חושב ככה. מקיים כן בפיו כפי אשר נגמר בתבונת ליבו ומוחו. דהיינו, להיות בתורת השם חפצו ויהגה בה יומם ולילה בפיו, וכן הידיים ושאר איברים מקיימים המצוות כפי מה שנגמר בתבונת ליבו ומוחו. זאת אומרת, אם בן אדם בכל זאת מצליח לקשר בין המוח לבין הלב, כל אחד במדרגתו, ולהביא את עצמו להתעוררות הזאת, ואפילו אם זה לא התעוררות עצומה כזאת של חשיקה וחפיסה וכרשפי אש, גם אם זה לא, גם אם זה מכוח אהבת השם שמסותרת בתוכו מעצם היות נשמתו חלק אלוקה ממעל ממש, גם אז הוא יכול להגיע מדרגות, אם יש לו את המסלול הנכון בלימוד התורה וקיום המצוות. זה משהו שיביא אותו דרגה אחר דרגה להתעלות בדבקות בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, האדם צריך להסתכל על עצמו, גם אנשים שלומדים צריכים להגיד לעצמם, האם אני מתעלה? כן? האם אני מתעלה? הרי מה למדנו בפרק הקודם? למדנו שבתחילה, כן, גם בתחילת הפרק הזה, כן, הוא הזכיר שם טיפוס יושב ולומד תורה 12 שעות כל יום. עומד, חזק, סדר ערב, סדר בוקר, סדר צהריים, כולל פה, כולל כזה, כולל אחר, שב, לומד, לא שעה, לא שעתה, 12 שעות ביום. אומרים כולם, שי, איזה צדיק, באמת צדיק, אבל הוא אפילו לא הגיע למדרגה של בינוני. למה? כי אצלו נגמרו המאבקים, זה רוטיני. היום, כמו אתמול, כמו שיהיה מחר. זה, כן, הוא כבר נכנס פה למסלול. העבודה נגמרה. אין לו בבוקר ספק, רגע, אני הולך עכשיו לסדר בוקר או לא הולך? הולך עכשיו לדף היומי או לא הולך? אני הולך לכולל הזה או לא? הספקות נגמרו, אין לו ספקות, אז איפה פה המלחמה? אז הוא צריך למצוא אתגרים עוד יותר גבוהים. כן. אז עד שהוא מתרגל אליהם, הוא צריך עוד יותר, וככה זה לא נגמר. כן? זה לא נגמר. זה אדם לעמל יולד. אדם בו, לא בשביל לשבת על מי מנוחות. כן? זאת אומרת, העמל, כמו שאני מבין פה, מקווה שאני מבין נכון, העמל פה מחולק לשתי קטגוריות. יש עמל שהוא עצם העניין של קניין התורה. אתה לא יכול לקנות את התורה בלי עמל. זה עמל שכלי. כמו שאמרנו מקודם, אתה יושב ושובר את הראש, מה התכוון רבנו בכי להגיד? או, אחרי שזכית להבין, איזה עושר מציף אותך. זה עמל מסוג אחד. עמל מסוג שני, זה עמל שאומר, כן, אני קובע איתם לתורה, בטח, כל יום, חצי שעה, אחרי התפילה, רבע שעה, עוד איזה 18 דקות בערב, קובע, כתיר. העמל הוא לצאת מהשבלונה. מי אמר לך שזה מספיק? תוסיף עוד דקה. לא חשוב כמה. תוסיף עוד דקה. או, זה מאמץ, רגע, מאיפה אני מגרד את הדקה הזאת? תוספת דקה? יופי, תוסיף עוד דקה. אף פעם אל תחשוב שמה שאתה עושה זה מספיק. אל תקפא על השמרים, זה עמל מסוג אחר והוא הרבה יותר קשה. כי אם עמל אינטלקטואלי בן אדם אפילו נהנה, זה לא... פצח שם איזה שאלה, מעיין, או, יש לו הערה, ברוך השם, דבר גדול. זה דבר שוודאי, אני עושה את זה ברצון ובחפת. אבל כל הזמן לא לקפוא על השמרים, לא לנוח על זרי הדפנה, ולהבין שאיך שהוא עכשיו, אם הוא נשאר כל הזמן, אז הוא עומד במקום שזה למעשה נסיגה אחורנית. זה לא פשוט, זה עמל מסוג אחר לגמרי. פה צריך דבקות בקדוש ברוך הוא, צריך פה את ההרגשה שאתה באמת רוצה להתקדם, וזה צריך להיות מחובר לרגש, כי בכוח השכל לבד אי אפשר לעשות את זה. אתה יכול לספר לעצמך לוקשים, מה היום עד מחרתיים? על הקדוש ברוך הוא, על האמונה, על התורה, על לימוד התורה, על הערכים העצומים שהנחילו לך מבית, לא משנה, אביך, אמך, שמע בני מוסר אביך, קדוש תורת אמך, אתה יכול לספר לעצמך סיפורי סבתא מפה עד מחרתיים, ואתה תראה שלוח הזמנים שלך מחר יהיה בדיוק כמו שהוא היום. זה לא הביא אותך לזוז מילימטר. למה? הרי אתה כל כך יודע ש... חשיקה וחפיר. למה לא זזת? כי זה נשאר ברמת הידיעה. זה לא תורגם, הלכה למעשה. היה פה את הקצר הזה. ו... כן, נסיים פה רק במה שאומר פה בעל התניא. הרי תבונה זו מתלבשת במעשה דיבור ומחשבת התורה ומצוותיה, להיות להם בחינת מוכין וחיות. אם באדם בכל זאת רוצה להתקדם, צריך לשקע את עצמו בתורה. ולימוד התורה הקדושה. לימוד התורה הקדושה גורם לבן אדם לפתוח ולהיפתח ליכולות ולתכונות שיש בו, שהיו מעוברות בפנים. יכול לגלות אותם, להוציא אותם מהכוח אל הפועל. במקום שזה יהיה רק פוטנציאל ששוכב לו בבטן, זה הופך להיות להלכה למעשה ממש. ויהיה רצון שבאמת, בפעם הבאה, לדעת שם נראה מה שנקרא את הגדפין. כן, זה גדפין לפרחה לאילה. כן, כל דבר בשביל להתרומם צריך את שתי הכנפיים כדי לעלות איתם למעלה מעלה. שתי הכנפיים האלה זה אהבה ויראה, דחילו ורחימו. נראה בעזרת השם פירוש מאוד מקורי, מאוד מקורי למאמר חז"ל הידוע, מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. יש הרבה פירושים נכונים, כולם כמובן, למאמר חז"ל הזה, אבל לאור מה שאנחנו לומדים, נגמר בדעת השם הבא, נראה שהמובן של מאמר חז"ל הזה יכול להיות אחר לגמרי. אחר לגמרי. עם הטרי גדפין לפרחה לאילה. כל מה שאנחנו עושים, צריכים טרי גדפין לפרחה לאילה. כי אם לא, זה נשאר פה. זה לא טוב. צריך להתרומם. איך זה מתרומם? עם אהבה ויראה. אז מה זה הטרי גדפין האלה? איך מגיעים אליהם? ומה אותו מאמר חז"ל? מה הפירוש של אדמור הזקן לעניין הזה? נראה בעזרת השם בפעם הבאה, נראה בימינו בקרוב ממש, ביאת משיח צדקנו, ממש עכשיו, הגאולה השלמה והאמיתית. צריך להרבות הרבה צדקה, ועזרה הדדית ואהבת ישראל ולימוד תורה וקיום מצוות, בגלל ש...
אנחנו קרובים מאוד.
כן, כל מיני עננים מרחפים פה בשמיים. כן, עננים חלקם קודרים, חלקם ישנם, חלקם עוד דמיוניים. אבל צריך פה לעמוד ולבנות חומת מגן.
אמיתית.
חוצץ אמיתי בפני כל גזרות, חס וחלילה. אס וחלילה, שלא יבוא. כן, הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל וירחם וימנע מאיתנו כל גזרות קשות וכל פורענות. אס השם. אמן.
שכוח גדול, שבת שלום.
שבת שלום מבורך.
תודה, תודה.
עוד מגרב. עוד מגרב.